רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
ישראל היא לא הדמוקרטיה הראשונה בעולם, והיא לא היחידה שמתמודדת עם אתגרים מורכבים של גלובליזציה וחדשנות. הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה, מביא את מיטב המומחים והחוקרים מהאקדמיה ומהפוליטיקה הישראלית, כדי לשוחח על האתגרים המורכבים האלה, בדגש על ניסיון ונתונים מתוך המתרחש בעולם הרחב, וכיצד ניתן להתאים אותם לציבוריות שלנו. למשל, בפרק שלטון.net משוחחת דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר עם העיתונאי סמי פרץ על גוגל, פייסבוק, אמזון ואפל, ארבע מעצמות שיודעות עלינו כמעט הכל. על האופן שבו הן בולמות חדשנות וכיצד עלינו להתנהל מולן בעולם שבו הכללים משתנים כל הזמן. חפשו הדמוקרטים בכל אפליקציות הפודקאסטים שלכם ובאתר המכון idi.org.il תחת הלשונית תחומי עיסוק ומחקרים.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. חוזרים קצת לתלם אחרי תקופת בחירות סוערת וחוזרים לעשות את מה שאנחנו אוהבים באמת. לקחת מושגים שגורים בשיח הציבורי ולפרק אותם לגורמים. היום נעסוק באחד מהם שחוזר על עצמו שוב ושוב, בייחוד כשמדברים על הכוח שהולך וצובר ראש הממשלה בנימין נתניהו.
יש פה תהליך של ארדואניזציה. כל גורם שאמור להיות איזונים ובלמים בדמוקרטיה, הופכים אותו לגורם שלא מאפשר למשול. זאת הסכנה הפנימית הגדולה. יש שלוש אליטות שביבי נתניהו סימן שצריך לפגוע בהן, כי הן לא מאפשרות לשלוט, למשול. זה התקשורת, זה בית המשפט העליון בעיקר, אבל שלטון החוק, ומשרתי הציבור. זה גם האליטה הביטחונית לצורך העניין, זה הרמטכ"ל וראש אמ"ן, האלופים, זה הצבא.
אז יעלון, כאן בראיון לאמנון אברמוביץ' בחדשות 12, הוא לא היחיד שמאשים את נתניהו בארדואניזציה. שמענו לא מעט במערכת הבחירות האחרונה שישראל בכלל בדרך להיות טורקיה, לא פחות. היום נבדוק מה זה אומר, מה באמת קורה בטורקיה בשנים האחרונות, איך הפך ארדואן את עצמו לשליט כל יכול, והאם באמת יש דמיון כלשהו לתהליכים שקורים כאן בארץ.
אין דבר כזה פסקת התגברות, זה החוק שיהפוך אותנו לטורקיה של ארדואן. בשביל זה הוא ימכור הכל. הוא ימכור את המדינה לקיצוניים ולמגזרים, וייתן להם מיליארדים, העיקר שיעבירו לו את חוק החסידות ואת החוק הטורקי, שיצילו אותו מהכלא.
שלום ערד ניר, עורך חדשות החוץ של חדשות 12, הוא מומחה לטורקיה. שלום ערד.
שלום דפנה.
אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אני תוצרת טורקיה.
אני מודע לעניין.
כן, אבי...
כן, יש לנו כמה נקודות השקה בדרך.
נכון, אז אבי היה מיופי הכוח, אני גם קראתי את ספרו דמו אסלאם לקראת התחקיר איתך פעם נוספת.
נדבר עליו, כן.
כשהוריי היו שם, אני הייתי בתנור מה שנקרא, ובאו לארץ רק כדי ככה להוציא אותי החוצה. אז בחרתי כנקודת ההתחלה את הרגע שבו ארדואן עולה לשלטון, הוא היה לפני זה ראש עיריית איסטנבול, פעיל פוליטי, והייתה אז דווקא איזושהי תקווה או מחשבה שאולי הוא דווקא סוף סוף יוביל לטורקיה לדמוקרטיזציה.
ממש כך, ארדואן נתפס כמי שיציל את טורקיה מהפונדמנטליזם החילוני שהיא הייתה שקועה בתוכו. מה זה אומר? טורקיה מעולם לא הייתה דמוקרטיה. אנשים במיליה הישראלי שהיו בקשרים עם טורקים לאורך השנים, תמיד אמרו שהצבא הטורקי הוא שומר הדמוקרטיה. אז הצבא הטורקי לא שמר על הדמוקרטיה. הצבא הטורקי שמר בעיקר על האינטרסים שלו, והוא שמר על החילוניות בטורקיה. חילוניות בטורקיה זה אומר שכל מה שהוא מוסלמי אסור היה לו להיות מוחצן. היה מוסלמי בביתך, אמר מוסטפא קמאל אטאטורק, ובנקרק, בן אדם מערבי ככל שניתן בצדך.
הוא נחשב אבי האומה למי שככה.
אבי האומה הטורקית, אכן. הוא הבן גוריון של הטורקים.
ואגב, גם ארדואן ירצה. לפני הקריירה הפוליטית שלו, ככה, הורשע בפלילים על הסתה דתית.
נכון, מיד אני אגיע לזה ברשותך. אז ארדואן נתפס על ידי העילית החילונית, האינטלקטואלית, על ידי השמאל, על ידי הליברליזם הטורקי, הוא נתפס כמי שיושיע את טורקיה ויביא אליה דמוקרטיה אמיתית, כחלק ממהלך שהוא אמר שהוא יביא את טורקיה לקבלה לאיחוד האירופי. הוא יתחיל את תהליך הקבלה לאיחוד האירופי. היה פה איזשהו משחק של שני צדדים ששניהם ידעו את התוצאה הסופית שלו, האיחוד האירופי וארדואן, כלומר שניהם ידעו שאולי יהיה תהליך קבלה לאיחוד האירופי, אבל טורקיה לא תתקבל לאיחוד האירופי. האיחוד האירופי מכיוון שהוא לא יכול לקבל כמועדון מאוד מאוד נוצרי, 80 מיליון טורקים, רובם צעירים מתחת לגיל 18 לאיחוד האירופי, וארדואן, האג'נדה שלו הייתה אחרת, אג'נדה איסלאמיסטית, תקשיבי.
כן, זה יותר היה בשביל מין אקט שיווקי כזה, כדי שהוא ירד בגרון ליותר ויותר טורקים.
מדויק, כדי שאפשר יהיה גם לשנות את האיזונים והבלמים ששמרו על טורקיה כחילונית, כדי להפוך אותה למוסלמית.
זאת אומרת, הוא הצליח להתחמק מלהיראות להם כמו איזה ככה אדם מאוד מאוד דתי וקיצוני, בעצם זה שהוא הבטיח פתיחות למערב וכדומה.
נכון, ועד כמה הוא היה דתי וקיצוני, אולי נחזור למה שהזכרת קודם, שהיה לו קטע של הרשעה פלילית בהסתה איסלאמיסטית במהלך הקמפיין, אחד הקמפיינים שלו לראשות עיריית איסטנבול, הוא עמד באספת בחירות ודקלם פואמה שהולכת כך בתרגום חופשי שלי מן הטורקית, שאומר קדימה המאמינים נהרוג או נגבור על הכופרים, צריכי המסגדים חניתותינו, הכיפות קסדותינו, כיפות המסגדים, כן? לא כהכיפות שעל הראש.
ועל כך נאסר עליו בזמנו לכהן במשרד ציבורי.
על כך הוא עומד לדין, הורשע, ריצה עונש מאסר של 9 חודשים בכלא, היה עליו קלון, שנמשך כמה וכמה שנים, עד כדי כך שכשמפלגת הצדק והפיתוח, שהיא אם תרצי המקבילה לשס שלנו, כשהוא הקים את הקואליציה האסלאמית הזאת של מפלגות אסלאמיות, והם זכו בבחירות, הוא לא יכול היה לעמוד בראשות הממשלה מספר חודשים עד שיעבור הקלון, ועבדולה גול הוא זה שעמד בראש הממשלה עד שהוא יכול היה להיכנס לתפקיד.
רק נדגיש, אמרנו כמו שס, אבל בעצם במין תחפושת כזו, הרבה יותר גם צדק, גם פיתוח, שזה כבר מונח מעולם המונחים המודרני יותר, ונועד ככה להפיג את החששות, אבל עוד לפני שנגיע לימינו אנו, עוד לפני שהוא לקח את טורקיה לארדואניזציה, שנדבר עליה, הוא עוד לקח אותה באמת לאיסלאמיזציה, אם אנחנו מדברים על רעלות, על עוד לפני זה שהוא מוציא את האלכוהול מהבתי קפה, איסור הפלות, הוא לוקח, האג'נדה שלו בשנים הראשונות היא דתית.
האג'נדה המהותית של ארדואן בשנים הראשונות, בהתחלה הייתה אג'נדה הרבה יותר ליברלית ממה שהייתה בטורקיה. המהלך הראשון שהוא עשה מתוך מחשבה פנימית, כן, להפוך אותה לאיסלאמיסטית, זה לנטרל את הצבא. הצבא הוא זה שאסר על נשים עם רעלות להתקבל לאוניברסיטאות. בנותיו, ארדואן עצמו אמר לי פעם שבנותיו יצאו ללמוד בארצות הברית מכיוון שבטורקיה הם לא יכלו ללכת לאוניברסיטה, כי אסור להן ללכת עם רעלה באוניברסיטה. זה היה המצב אז.
אז הוא בעצם מקדם חופש דת לדתיים.
הוא קידם חופש דת לדתיים. הגדרת את זה יפה מאוד. זה דברים שהיו אסורים בטורקיה קודם. אז בהתחלה זה נראה כסוג של חופש, כסוג של הרפיה, כסוג של
תיקון.
תיקון, קריטת החבלים.
זאת אומרת, הלכנו יותר מדי לקיצוניות עם הנושא הזה של החניות, בוא נמצא איזה איזון
שאני,
חדל.
כמו שאמרתי, וזה מונח שאני חושב שהראשון שהשתמש בו היה אורהן פמוק, חתן פרס נובל לספרות הטורקי, שהוא קינה את זה פונדמנטליזם חילוני. טורקיה סבלה מפונדמנטליזם חילוני, כדי לשמור על החילוניות, נעשו שם דברים שלא יעשו.
קיצוניים.
מאוד מאוד קיצוניים, כדי לאסור את זה. אז בהתחלה, ארדואן נתפס כמי שמשחרר את הכל.
ואגב, היחסים עם ישראל פרחו בהתחלה.
היחסים עם ישראל פרחו, נכון. אבל כדי שניתן יהיה לדבר, לשאת דרשות איסלאמיות, הקלו בחוקים, והחוקים הפכו להיות מאוד ליברליים. כלומר, מותר לדבר על הכל, אז מותר לדבר גם על איסלאם. מותר להתפלל בכל שפה ובכל דרך, אז כדי שניתן יהיה להתפלל בפרהסיה, גם באסלאם, מותר להתלבש איך שרוצים. אז לאט לאט אפשר
היה... זה לא יומן שמותר להתלבש איך שרוצים, אומר שמותר להטות רעלות, זה באמת הייתה סיטואציה, כנראה מאוד חריגה שם בטורקיה.
זאת בדיוק הסיטואציה שהייתה באותו זמן בטורקיה. טורקיה לא הייתה דמוקרטיה.
זאת אומרת, מותר גם חצאית מיני וגם רעלה.
נכון.
לפי ארדואן.
מותר טייץ צמוד, עם רעלה, ואלה דברים שעד היום רואים בטורקיה, ובמשך השנים, אין ספק, מאז שארדואן עלה לשלטון, רואים הרבה יותר נשים מחוסות, נשים עם רעלות ברחובות, גם כי זה אפשרי, וגם כי יש נטייה של איסלאמיזציה. עוד דבר שארדואן הביא, ארדואן יצר מעמד ביניים חדש בטורקיה. אנשים שהיו מופלים והיו מודרים על ידי העילית החילונית הצבאית של טורקיה, כי טורקיה הייתה מדינה מאוד מאוד מקוטבת, פתאום קיבלו את ההזדמנות לקחת חלק...
יש שם חילופי אליטות. קצת כמו אצלנו, בהרבה מובנים, אז הוא ללא ספק דמות מאוד מאוד משמעותית. באיזה שלב אנחנו מתחילים לראות את ארדואן כפי שאנחנו מכירים אותו היום, שהאג'נדה שלו היא יותר ארדואן מאשר כל דבר אחר?
אני בהקשר הזה מאיר בזרקור על קשרי טורקיה-ישראל. הזכרת קודם שהייתה תקופה של פריחה, בקשרים בין טורקיה לישראל. אני ראיינתי את ארדואן כמה חודשים אחרי שהוא נכנס לתפקיד ראש הממשלה, והוא ניצל את הרעיון הזה כדי להעביר מסר לממשלה בישראל. הוא אמר, אני רוצה לתווך בינכם לבין הפלסטינים ולבין הסורים. אנחנו יודעים איך לדבר איתכם, אנחנו יודעים איך לדבר עם השלטנו באזור הזה מאות שנים, זה דרך אגב מוטיב שהוא אומר אותו עד היום, ותנו לנו לתווך, אנחנו נעשה שלום. הוא היה רואה אותי בכל מיני מקומות, היה קורא לי, אבג'ם, מזמן בריש יפג'אז.
שזה
אומר? אחי, מתי נעשה שלום? זאת הייתה הכוונה שלו. אריאל שרון, שהיה אז ראש הממשלה, אמר, כשפה יצמחו שערות על הידיים, אני אתן לטורקים לתווך? היו קשרים מדהימים עם העילית החילונית בטורקיה. ארדואן ניסה ללכת על זה. אולמרט הרים את הכפפה, היה מסע ומתן עם הסורים, שלכאורה הגיע לשלבים מאוד מאוד ripe, מאוד מאוד בשלים. כאילו, מסע ומתן שכמעט הבשיל לאיזשהו סוג של הסכם. הטורקים תמיד אמרו לי ברעיונות וגם בשיחות, שמילה אחת הייתה חסרה. והחוסר האמון בכל זאת שהיה, הגיע לנקודה של מה שמכונה תקרית דאבוס, אותה תקרית שבה ארדואן תקף את שמעון פרס בדאבוס אחרי מבצע עופרת יצוקה, מאז היו לנו הרבה מבצעים, אז זה תמיד רלוונטי, ואמר, אתם יודעים להרוג ילדים. זה היה מאוד חריג. ארדואן מדי פעם קינה את ישראל מדינת טרור, אגב, מבצעים שהיו בגדה המערבית וברצועת עזה. הוא ביקר אותנו על זה, אבל הקשרים היו מאוד מאוד טובים. עובדה, תחשבי על זה, ארדואן ושמעון פרס באותו פאנל בדאבוס. זאת אומרת, זה היום דברים שאנחנו לא יכולים בכלל לעלות על הדעת.
אז הוא לוקח את הספינה, לא אמר מרה, ספינת מערכת היחסים, ושובר לכיוון אחר לגמרי.
אבל הייתה לו סיבה. התקרית הזאת, היא נתנה לו את הסיבה. היא תקרית הרבה יותר מהותית בתולדות המזרח התיכון ממה שנהוג לייחס לה. וזאת למה? מכיוון שארדואן אחרי התקרית הזאת הפך להיות כוכב העולם המוסלמי, לא רק העולם הערבי, אלא העולם המוסלמי הגדול. אנשים קראו לילדיהם רג'פ או טייפ או ארדואן על שמו, מרצועת עזה ועד אינדונזיה.
בגלל מה? שהוא עז להשפיל אותנו בפומבי?
בגלל שהוא העמיד את הישראלי הארוגנט הכובש במקום. כך זה נתפס.
אבל מה היו השורשים לתקרית הזו? למה היא קרתה בעיתוי שהיא קרתה?
מבחינתו הסיפור היה שאולמרט ישב אצלו באנקרה ביום רביעי בסופו של חודש דצמבר 2008, כשבשבת החל מבצע עופרת יצוקה. ארדואן חש שאולמרט סידר אותו, שאולמרט השתמש בו והביך אותו מול המוסלמים, מכיוון שכך הוא יצא מדעתו, בעברית אומרים התחרפן, ויצא על שמעון פרס בהזדמנות הראשונה שנקרא לו. אבל אני חושב שגם ארדואן לא העריך איזו השפעה תהיה למתקפה המילולית הזאת על שמעון פרס, מבחינת מעמדו של ארדואן וטורקיה.
לא רק העולם הערבי התאהב בארדואן וראה אותו פתאום כמין ככה המנהיג הבלתי מעורר, אלא גם ארדואן מתחיל להבין שאולי הוא כזה בעצם, אולי הוא לא ידע שהוא כזה.
בדיוק. פתאום הוא אומר, רגע, זה בעצם אני, זה אני שם, הם אוהבים אותי, לא רק הערבים, גם המוסלמים. אני, תראי, ארדואן תמיד אמרנו, מהרגע הראשון הוביל אג'נדה איסלאמיסטית, אבל עכשיו היא כבר הפכה, היא התהפכה, והיא הפכה להיות אג'נדה ארדואניסטית.
זאת אומרת, מתחילות להיות לו אמביציות, להיות שליט גדול יותר מעבר לגבולות טורקיה. למה הוא שואף בעצם?
הוא שואף למעשה להיות סולטן. היום אנחנו רואים הסולטן ארדואן, זה נשמע לנו ממש הולך ביחד, הרבה
כמו
מאוד
קינג
ספרים.
ביבי.
כמו קינג ביבי. בדיוק, בדיוק, הנה, זה התחום שלך. אז
עוד מעט נמזג את התחומים.
בדיוק כך, באמת, אז ארדואן רצה לחזור לימי הסולטנות, לחזור לימי השליט האחד, שהוא גם הריבון, והוא גם הסמכות הדתית, היום בטורקית אומרים ביר סולטן, ביר חליפה. כן, סולטן אחד, חליף אחד.
הוא גם פוסק הלכה שם?
זה מה שהוא היה רוצה לעשות. את זה הוא עדיין לא קיבל, אבל הכוונה שלו הייתה לייצר סוג של סולטנות מודרנית. וכבר אז בצבץ בו הרעיון איך הוא יהיה סולטן מודרני, על ידי הפיכת טורקיה ממדינה שיש בה, שוב, לכאורה שלטון פרלמנטרי קואליציוני על ידי ממשלה שמוקמת מהקואליציה, הוא החליט להפוך אותה למדינה עם משטר נשיאותי אקזקוטיבי, כמו הנשיא האמריקאי, אלא שבלי קונגרס על שני בתיו השונים,
אבל זה הוא עושה כדי שהוא יוכל לשלוט לאורך זמן, או שזו איזושהי תפיסה עמוקה יותר של ריבוי סמכויות?
שני הדברים ביחד. קודם כל, אני רוצה להיות האיש החזק ביותר בטורקיה. אני רוצה לעשות מה שאני רוצה, שלא יפריעו לי עם מערכת משפט ועם חקירות ועם פרלמנט.
עוד מעט נדבר על החקירות שלו.
ועם כל מיני גורמים כאלה. אני רוצה לעשות מה שזה, והדרך היחידה שלי לעשות את זה וגם לעשות את זה תקופות כהונה נוספות, 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 זה על ידי שינוי שיטת המשטר.
אז מתי הוא משנה את שיטת המשטר חשוב להדגיש שהוא עושה את זה בצורה דמוקרטית. זה בעצם ליבת העניין אצל ארדואן. הכל עובר דרך העם.
נכון, הוא עושה את זה בשני משאלי עם, שבשניהם הוא זוכה ברוב, לא ברוב מזרח תיכוני, אני הייתי אומר, לא ברוב של 80-98%, אלא ברוב של 51.1%. הוא הופך את, בשלב הראשון הוא הופך את הנשיא מנשיא שנבחר על ידי הפרלמנט, כמו אצלנו, לנשיא שנבחר בבחירות ישירות על ידי העם, ובשלב הבא הוא מעצים על הנשיא את הסמכויות השלטוניות, וטורקיה הופכת להיות למדינה עם שלטון נשיאותי אקזקוטיבי.
ועד כלומר, מתי הוא יהיה הנשיא? שלב.
עד שיתחשק לו, או כל עוד הוא מסוגל לעשות את זה מבחינה בריאותית.
זאת אומרת, הוא נבחר עד קץ הימים?
לא, כל 5 שנים יש בחירות, אבל תראי דפנה, אנחנו יושבים היום, פחות מ-24 שעות, אחרי שארדואן ביטל את הבחירות המקומיות באיסטנבול, מכיוון שהאופוזיציה זכתה ברוב. איך ארדואן אמר? 5 מיליון אנשים הלכו להצביע באיסטנבול, ויקבעו מי יהיה ראש העירייה ברוב של 15,000 קולות, זה הרי לא מתקבל על הדעת.
אבל זה מה שהוא עשה לאכול אורך הקריירה שלו, אז באיזה טענה הוא ביטל את הבחירות?
זיופים, הוא זיופים, אבל עכשיו, איך הוא ביטל את הבחירות, אולי תרצי להגיע לזה יותר מאוחר, אבל אני אציג את זה כבר עכשיו. ארדואן השתלט על כל המוסדות במדינה. אין פרקליטות, באמת יש פרקליטות, אבל אין פרקליטים בלתי תלויים. כל הפרקליטים הם פרקליטים ממונים, אנשי שלומו של ארדואן, אלה שלא היו כאלה, או בבית סוהר, או בבית. מערכת המשפט נוקטה לחלוטין. נמצאים היום רק שופטים שהם עושי דברו של הנשיא ארדואן. במשטרה יש רק אנשים שנאמנים לארדואן. כלומר, כל מערכות השלטון יושרו לחלוטין, נוקו לחלוטין מכל המתנגדים, בכל מיני צורות, ובסופו של דבר ארדואן יכול לעשות מה שהוא רוצה, משום שאין שום גוף במדינה שיכול לעצור אותו.
אז כך מבטלים גם בחירות באיסטנבול, בטענה שאיזה שופט אישר את זה, כשאתה בעצם זה שמינית את השופטים, אבל פה הייתי רוצה להחזיר אותך לחקירה, שהייתה נגדו שהיא מאוד מעניינת, בשנת 2013, פרשת שחיתות מאוד גדולה, שככה מתפוצצת ברעש גדול בכל העולם, ושם בעצם מתחיל אותו תהליך שאתה מדבר עליו, של ריסוק מערכת שלטון החוק.
נכון. אנחנו
ומה הוא היה חשוד?
הוא היה חשוד בהפרת אמונים, בקבלת שוחד,
כבר שהוא היה בעיריית איסטנבול, הוא נהג פה מעט לעט להיטיב עם עצמו.
הדברים האלה ידועים וברורים, אבל על זה הוא לא נשפט בזמנו. דרך אגב, גם על הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, הוא לא נשפט.
כי השיר שהוא הקריא הרבה יותר חמור מלקחת לכיס, זו שאלה בכלל, כן.
אז בסופו של דבר, בשנת 2013, מתפרסמות שורה של הקלטות מזעזות. אנחנו רגילים שגיא פלד מקריא לנו תמלולים. בטורקיה שמעו את ארדואן עצמו מדבר עם הבן שלו, עם שרים בממשלה שלו, על לקיחת סכומים בעשרות מיליוני יורוים. לכיס הפרטי.
לכיס, לא מה שנקרא, אצלנו אומרים לא לקחו במעטפות, אלא בזה, ארדואן לקח לכיס.
לכיס, ארדואן לקח לכיס, שריו לא לקחו במעטפות, לקחו בקופסאות נעליים. שמו את השטרות, באמת, כאילו שמו את שטרות של יורואים בקופסאות נעליים. יש שיחת טלפון מאוד מפורסמת, שבו הבן שלו אומר לו, אבא, מה לעשות עם כל הכסף שיש לי? אז הוא אומר לו, תקנה אי. יש לנו המון כסף בכספת, והוא אומר לו, תקנה אי.
או שאתה אי הטורקי.
כמובן, הוא אמר לו לקנות אי יווני.
הכל מתנקז לאיים היוונים, אוקיי.
בכל אופן, כמובן שמצידו של ארדואן אמרו שמדובר בבישול, והקלטות מזויפות, ומיני דברים כאלה, והאשימו את הפתולה גולן, נעזוב אותו, כרגע נוציא אותו,
כדי לא להמיס יותר. גם היה כסף לכיס, וגם היה אקדח מעשן, והכל היה כבר הכי ברור שיש.
השרים הרלוונטיים פוטרו, כי הרי אי אפשר לא לעשות שום דבר, הם לא עומדו לדין, אבל הם פוטרו מהמשרות שלהם. דרך אגב, אחד מהם היה בתקופה אחרת ראש אגודת הידידות הפרלמנטרית ישראל-טורקיה, הגמן בייש קוראים לו, ידיד טוב של רבים כאן בישראל עד עצם היום הזה. הוא כבר לא שר, עוד שני שרים שהיו איתו באותה מערכת, גם הם כבר לא שרים, אבל ארדואן נשאר איפשהו. גם החוקרים פוטרו, התובעים פוטרו.
אבל מנראה שזה היה יותר מסובך מזה שארדואן יקום בבוקר ויגיד כולכם מפוטרים, זה הרי לא היה עובר ציבורית, לא?
זה עבר.
זאת אומרת, ככה זה היה, אתם מפוטרים, זהו.
לכאורה מצאו עליהם חומר מפליל בשורה של דברים אחרים, זה לא עשה המון רעש בטורקיה, הם פשוט פוטרו. טורקיה הייתה עסוקה באותה תקופה במהומות גזי, אותם הפגנות בלב איסטנבול, כיכר טקסים על הכוונה להפוך את הריאה הירוקה לעוד מסגד, ודרך אגב זה קורה בימים אלה ממש.
אז זה הטריד את הציבור הטורקי יותר מזה שגונבים
זה
אותם.
זה הטריד יותר את הציבור הטורקי באותה תקופה, וארדואן ניצל את
השקט בגזרה הזאת.
את ההסתה התקשורתית בכיוון הזה, כדי לנקות את מערכת המשפט, כדי לנקות את הפרקליטות, כדי לנקות את המשטרה, יצר דמון פוליטי בדמותו של פתולה גולן, אותו מטיף דתי שבתחילת הדרך הלך עם ארדואן ושיתף איתו פעולה, בסופו של דבר גלה...
זאת אומרת שמעלילים עליו ודברים מהסוג הזה.
גלה מעצמו, כפה על עצמו גלות בארצות הברית, והוא נמצא שם. דרך אגב, אותה הפיכה ב-2016 ששימשה עילה סופית לניקיון מוחלט של טורקיה מכל גורם שיכול להתנגד לארדואן, או שמעז לדבר נגד ארדואן, כולל עיתונאים, כולל אקדמאים, כולל מורים בבית ספר,
מיד נדבר על הדברים האלה.
זה היה למעשה שלב השיטוח הסופי, במה שנראה כניסיון הפיכה שקשה.
אפשר לומר שזהו, זאת אומרת, החשדות נגד ארדואן, ככה בוטלו לבלי שוב?
התפוגגו,
זאת אומרת, זה לא ישוב, זה לא נדחה לאחרי הכהונה שלו אפילו, כמו שמדברים כאן אולי, כלום, זה פשוט תראה, לא יהיה שום דבר.
קשה לי כרגע להתייחס למה שמדברים כאן, את יודעת יותר ממני את מה שמדברים כאן, בטורקיה לא מדברים כבר על אחרי כהונתו של ארדואן. ברור שכהונתו של ארדואן תסתיים אך ורק באופן טבעי.
אבל איך אתה מסביר את זה? כי הרי יש בטורקיה, אם אתה מדבר על תוצאות בחירות שמסתיימות ב-51.4%, משמע יש קבוצה מאוד גדולה שמסתייגת מהדברים האלה, אפילו מתאבת את ארדואן, ראינו את זה בחלק מההפגנות שהיו בעבר, אז למה אתה חושב שאין שום סיכוי אי פעם לחילופי שלטון? מה, הבחירות מזויפות?
תראי, אני מניח שהבחירות בטורקיה מתנהלות כפי שמתנהלות בחירות במדינות דמוקרטיות, כמו מדינת ישראל או כמו ארצות הברית. כלומר, יש קלפיות שבהן מציבים מצלמות, אם את רוצה, כדי שמי שלא יצביע כמו שאנחנו רוצים, יפחד להגיע. או ששמים איזשהו משמר מבחוץ שיגיע. או שנותנים לאנשים שלא כל כך מבינים מה קורה, סבן, נותנים להם את הפתקים ותשימו, ויש מי שדואג
שיהיו... זה בשוליים, זה אפילו לא מנדט במצטבר.
נכון, נכון. לצורך העניין, עד הבחירות האחרונות באיסטנבול שדיברנו עליהן, ניתן היה לומר שהבחירות בטורקיה הן דמוקרטיה. הדבר היחיד שמתנהל כבחירות אין דמוקרטיה. אלא מה? ארדואן, לפחות לתפיסתי או להבנתי, הוא הראשון בעת הזאת שטבע את המונח דמוקרטיה רובנית. כלומר, דמוקרטיה של הרוב. לנו יש רוב של 0.5%. לא משנה, יש לנו רוב. אף אחד לא מערער על הרוב הזה, כי אלה כללי הדמוקרטיה. ואנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. אנחנו נרדה בכל מי שלא בחר בנו, אנחנו נכפה על מי שלא בחר בנו את תפיסותינו אנו, אנחנו לא לוקחים בחשבון בכלל שיש מישהו שחושב אחרת, כי אנחנו דמוקרטיה של הרוב, נבחרנו, איך אמרו הילדים, הרוב קובע. אז הרוב קובע, ובזה נגמר העניין, שום דבר אחר לא נלקח בחשבון. וכך סוגרים עיתונים,
וכך
סוגרים תחנות טלוויזיה, כך מעמידים לדין עיתונאים, קולעים עיתונאים, קולעים מנהיגי אופוזיציה, כל מי שלא מתיישר, קולעים אותו. אז אנשים מפחדים.
הוא כנראה פספס את השיעור באזרחות, שדמוקרטיה זה איזונים ובלמים, ולא רק שלטון הרוב, והרוב צריך לדאוג למיעוט, אבל בסדר.
והוא לא היחיד.
הנה פרק בהיסטוריה של האינטרנט. מוצר המזון הראשון שהוזמן דרך האינטרנט היה, כי מה זה עוד יכול להיות? פיצה. ב-1994 חברת פיצה אחת פתחה את השירות הראשון בעולם להזמנת פיצה דרך האינטרנט. והפיצה הראשונה שהוזמנה, כך הם טוענים לפחות, הייתה פיצה משפחתית עם פפרוני ופטריות ואקסטרה גבינה. וזה היה ציון דרך חשוב בתולדות האינטרנט, אני חושב, כי עד אז היה אינטרנט וזה נותן גישה להמון מידע וכאלה דברים, אבל מה באמת אפשר לעשות עם זה? אבל ברגע שאפשר להזמין דרך זה פיצה, זה שימושי. זה הדבר שבאמת עוזר לכם בחיים. עכשיו, מאז הוזמנו המון המון פיצות, ומספר הדברים שאפשר להזמין דרך האינטרנט גדל בהרבה. אנשים התחילו להזמין ספרים ודיסקים וכמעט כל דבר אחר. מזרנים לא היו אחד הדברים הראשונים שאנשים חשבו עליהם בהקשר של הזמנה מהאינטרנט. כן, דרך אגב, זאת פרסומת לפנדה, במקרה שלא הבנתם עדיין. כי מזרן זה דבר גדול שלא נכנס בטוסטוס של שליח, ולהעלות אותו הביתה זה מסובך. אבל היום, כן, אפשר להזמין מהאינטרנט גם מזרן, עם פנדה זיזיזי, COIL. עכשיו, המזרנים של פנדה לא מגיעים בקופסה בגודל של פיצה. אבל הם גם לא ממש מגיעים בקופסה בגודל של מזרן. באמת, כשאתם רואים את הקופסה הזאת, זה לא נראה כמו דבר שמזרן שלם יכול להיכנס בה. היא פשוט נראית קטנה מדי, כי המזרן שם, אבל הוא מגולגל וארוז בוואקום. כשהוא מגיע אליכם, שזה עד 3 ימים ממתי שהזמנתם אותו, אתם פותחים אותו, פורסים אותו, ויש לכם מזרן. ולמזרנים של פנדה אין אקסטרה גבינה, אבל יש להם 3 חוות, וספוג זיכרון, ובד מבסה טמפרטורה, וכיסוי שקל להסיר ולחבס אם צריך, ושני תווי תקן בינלאומיים. וגם יש לכם את ההזדמנות לשנות את דעתכם, כלומר, אחרי שאתם ישנים על המזרן, אם לא אהבתם אותו, אתם יכולים לבקש מפנדה שיבואו ויקחו אותו חזרה, חינם, שזה דבר שאי אפשר לעשות עם פיצה. אתם לא יכולים להזמין פיצה, לתת לה לשבת במקרר שבועיים, ואז להגיד לחברת הפיצה, בעצם אני לא רוצה את זה, קחו אותו בחזרה. לא. אז מהבחינה הזאת, המזרן של פנדה עדיף על פיצה. רק הזרה אחת, שימו לב שאתם לא שוכבים על הפיצה ואוכלים את המזרן, כי זה גם פחות נוח וגם פחות טעים. פנדה ZZZ, COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים, ללא דמי משלוח וללא גבינה.
פה נרחיב באמת, נגעת בזה טיפה, במה שהוא עשה לתקשורת. אין ספק שבעניין הזה לפחות אנחנו יכולים להסתכל ולהגיד, אנחנו רחוקים מאוד מאוד ממה שעוברים שם העיתונאים.
תראי, יש קריקטורה של עמוס בידרמן, שאני כל הזמן זוכר מול העיניים, זה בתקופה שלפני הניסיון ההפיכה, לפני, זה בסביבות 2014-2015, שארדואן סגר את העיתון זמן, שנחשב לעיתון אופוזיציוני למפלגת הצדק והפיתוח.
זה מן הידיעות האחרונות שלהם, לא? הוא גם מאוד פופולרי.
הוא היה, כן. הוא היה, כן, אוקיי. כן. ויש קריקטורה שבה רואים את בנימין נתניהו ושרה רעייתו יושבים בסלון ביתם, צופים בטלוויזיה כשלמרגלות הקורסה יש תיק שכתוב עליו תיק התקשורת. וממול בטלוויזיה הם רואים את כוחות המשטרה הטורקים פושטים על העיתון זמן. ואז שרה אומרת לביבי, למה בכוח? קח את התיק, כן? אז
לא, לנתניהו יש אובססיה, הוא גם קנה איזה כלי תקשורת או שניים באמצעות בעלי הון, אבל לא דומה, לא דומה למה שהולך שם.
עדיין לא דומה. בטורקיה היום,
אני גם מאמינה שלא יגיעו פה למצב שפולעים עיתונאים.
בטורקיה היום אין תקשורת חופשית. כל התקשורת בטורקיה היא מטעם. זה נעשה על ידי השלטת טרור על עיתונאים שמדווחים דיווחים אמיתיים. העיתון ג'ומהוריית פרסם לפני כמה שנים הוכחות חותכות על כך שמית המוסד הטורקי מסייע לדאעש בסוריה. מעביר לו נשק ותחמושת. כולל הוכחות, כולל סרטונים. האורחים הראשיים של הג'ומהוריית הועמדו מיד לדין, באיזשהו סוג של שחרור על ידי בית משפט, איזה שופט לא ידע בדיוק מה התפקיד שלו. אחד האורחים, ג'אן דונדר, הצליח לברוח מטורקיה, והוא נמצא היום, הוא גולה היום בברלין, משפחתו באיסטנבול, הם לא יכולים לצאת, כי לא נותנים להם לצאת, והוא נמצא שם. האורך השני נמצא בבית הסוהר.
יש כמובן, אני מניחה, גם קשר בין הדברים. העובדה שהעיתונאים כל כך מפוחדים, ואין כבר תקשורת חופשית, כי הוא הצליח להשתלט על כל כלי התקשורת, מתכתב תמצא, שלא באמת מסקרים מה הוא עושה לשאר המוסדות.
זה בהחלט, זה בהחלט דבר שמזין דבר, נכון? אני,
על איזה סדרי גודל אנחנו מדברים? כמה עיתונאים טורקים בימים אלה כלואים או
קרוב ל-100? קרוב ל-100. המספר הגדול ביותר של עיתונאים בעולם שקלו זה בטורקיה, יותר מאשר בסין, יותר מאשר במקומות אחרים. טורקיה קולט עיתונאים.
והוא גם פיטר כאמור את כל העובדים בשירות הציבורי שלו, שרו למרותו.
נכון.
הוא גם עבר אחד-אחד ובדק מה הם מצביעים בקלפי, איך זה עובד.
היו כנראה תיקים על כמעט כל,
כמו בשלטון הסובייטי.
כמו כל עובדי הציבור, שברגע האמת הם נדרשו לפיטורים. היו תקופות, עד היום גם יש אנשים שמנועים מלצאת מטורקיה. הם לא יכולים לצאת מטורקיה, אין להם עבודה.
זאת אומרת, צריך להבין, הוא ביטר את כל המורים שלדעתו לא מספיק מהדתיים, לא מצביעים מרדואן.
את כל המורים, לא בהכרח דתיים, משום שחלק מהמורים שפוטרו היו מזוהים עם פטולה גולן, שהוא מאוד מאוד דתי, אבל הוא לא מסכים עם ארדואן.
זאת אומרת, ספציפית ארדואן, אתה לא ארדואן, אתה
אתה לא ארדואניסט, אתה לא מאמין בארדואן, אין לך מקום אצלנו בשירות הציבורי, אין לך מקום בכלל בטורקיה. חלק מהעניין הזה, הם אסרו כל כך הרבה אנשים שאין מקום בבתי הסוהר לכל כך הרבה אסירים פוליטיים. אז הם שחררו אסירים פליליים מבתי הסוהר, כדי שיהיה מקום לאסירים פוליטיים.
לא יאומן עד לאן הטירוף הזה מגיע. אז בוא ננסה קצת להבין, עוד לפני שאנחנו מתקדמים, גם את היחס שלו לקורדים. פה דווקא כן אפשר למצוא לא מעט נקודות דמיון לישראל, כי הוא בעצם לא אדם קיצוני בהיבט הזה, אבל הוא חבר ללאומנים, ואנחנו רואים אותו פה גם כנוקד בקו אחר מזה שהוא יצא איתו לדרך.
בדיוק. השימוש שלו בקורדים הוא שימוש תועלתני. הקורדים תמיד היו מודרים בטורקיה מתקופת הרפובליקה, מוסטפא קמאל אטאטורק, אמרנו הרפובליקה החילונית וכולי, ניסתה לעשות מכולם טורקים באותה מידה. והקורדים הם כאלה, לא נדבר הרבה על הקורדים, רק נזכיר שמדובר בקבוצה אתנית ששכחו אותם בין מלחמות העולם, סייקס פיקו וכולי, הם נמצאים בטורקיה, סוריה, איראן ועיראק, אזור גיאוגרפי פחות או יותר אחיד, שואפים...
סוג של פלסטינים, הפלסטינים שלהם.
הפלסטינים של, כן. בכל אופן, הקורדים בתחילת הדרך, שוב, כשארדואן חיפש את הדרך להיות אחר מהשלטון החילוני צבאי שהיה בטורקיה, הוא דווקא חבר לקורדים. והוא האמין שהקורדים יתמכו בו, והם אכן תמכו בו בבחירות הראשונות. הוא עלה לשלטון וזכה להצלחה מאוד מאוד גדולה, היה אז כמעט רוב מוחלט בפרלמנט, בזכות אחוז החסימה מאוד גבוה, 10% בטורקיה. אין לנו זמן לדבר גם על זה, אבל גם זה מרכיב מאוד משמעותי. והקורדים
כמה הקורדים באוכלוסייה פחות או יותר?
20%.
זאת אומרת, זה לא מונע מהם ייצוג.
זה לא מונע מהם ייצוג, זה מנע מהם ייצוג קודם, מכיוון שלא 20% מאוחדים. כלומר, יש הרבה מאוד, אמרנו, הפלסטינים של האזור, אולי היהודים של האזור, משום שיש הרבה מאוד דעות גם לקורדים, אז היו הרבה מאוד מפלגות, והם הצליחו להגיע לייצוג בפרלמנט אחרי שארדואן הפך להיות ראש ממשלה, כשהם הקימו את המפלגה, הייתי קורא לה הרשימה הקורדית המאוחדת.
אוקיי, מכירים את זה מאיפשהו.
בדיוק, כדי להבין את זה. בכל אופן, בהתחלה הם היו בעלי ברית עבורו, הוא מהר מאוד הבין שיש להם שאיפות בדלניות שהם לא חוברים אליו לכל אורך הדרך, ומכיוון שכך הוא נטש את הקורדים וחבר ללאומנים החילוניים, מאוד מאוד מוזר, שם מין קואליציה כזאת של האיסלאמיסטים של ארדואן, עם המהפ, שהיא מפלגת...
גם פה דרים להם בכפיפה אחת, ש"ס החרדית וישראל ביתנו, שדוגלת במכירת חזיר בשבת.
הנה אמרת...
כולם דרים יחדיו ומסתדרים יפה מאוד.
אז הפוליטיקה היא זהה בכל מקום.
גם פה הפוליטיקה היא מעל הכל.
בשנים האחרונות ארדואן מדכא מאוד את הקורדים, ולא רק עיתונאים, אלא גם פוליטיקאים קורדים נמצאים בבית הסוהר, פוליטיקאים שנבחרו לפרלמנט הטורקי על ידי אזרחים טורקים. חייב להגיד, השווינו קודם לפלסטינים, אז הקורדים בטורקיה כולם אזרחים טורקיים, לכולם יש זכות הצבעה לפרלמנט הטורקי, כולם יכולים לבחור, כולם יכולים לצאת ולבוא, אין להם מגבלות כאלה, אבל הם נדרשים להיות טורקים. נאסר עליהם לגלות סממנים קורדים, וזה בשל דרישת בעלי הברית לאומניים של ארדואן עכשיו.
אז ארדואן גם הופך בשנים האחרונות למאוד לאומן בגלל הבריתות הפוליטיות שלו, אף שהוא אינו כזה בבסיסו. אז יצאנו לדרך שאמרנו באמת, האם אנחנו בדרך לשם? אני לפחות התרשמנו שהדרך מאוד מאוד ארוכה, ברור שגם נתניהו מנסה קצת לשנות את כללי המשחק תוך כדי תנועה, כשהוא בוחן אפשרויות שהוא לא יועמד לדין אלא בתום כהונתו, אבל בוא נאמר ש... בכל זאת, האיזונים ובלמים פה הרבה יותר, נשמעים לי הרבה יותר מבוססים ואיתנים מאשר שם. ששם מסתבר הם לא היו מלכתחילה.
לא, היו שם איזונים ובלמים מאוד מאוד מהותיים ומאוד מאוד בעייתיים לתפיסתנו הליברלית, אבל הם היו, איזונים ובלמים חילוניים, צבאיים, ששמרו על טורקיה כפי שהיא. וארדואן פשוט נטרל אותם, הוא נטרל את האיזונים והבלמים, מה שמוכיח שאפילו איזונים ובלמים שהם לא דמוקרטיים, אפשר בסופו של דבר לנטרל עם נחישות וכוח אלקטורלי, כוח פוליטי. וזה מה שמטריד אותי בשיח הישראלי היום, דפנה. נכון, להגיד שאנחנו עוברים תהליך של ארדואניזציה, זה קצת מוגזם בשלב הזה. אבל כשאני קורא...
זה יותר נועד מן לזעזע מאשר שזה המציאות.
בשלב הזה, כשאני קורא... את רשימת הדרישות שהשותפות הקואליציוניות של בנימין נתניהו מציגות לו עכשיו באופן ישיר או באופן עקיף כדי לחסות על כוונותיו הוא, אני מודאג. משום שכמו שאמרת, זה מה שאני ראיתי קורה בטורקיה. אני ראיתי את טורקיה מנטרלת את מערכת המשפט, מנטרלת את הפרקליטות, מנטרלת את מוסדות השלטון, מנטרלת את ועדת הבחירות המרכזית באופן כזה שכשארדואן דורש בחירות חוזרות, הם נענים לדרישה שלו. אז ברגע שהסכר מתחיל להיפרץ, המים שוטפים את הכל ולא נשאר דבר. אז כדאי להסתכל, אני קורא לזה המודל הטורקי, והמודל הטורקי לתפיסתי מודל שצריך להיות ערים לו כשמסתכלים על מה שקורה אצלנו. אני נוטה להאמין שבאמת הגנום הישראלי הוא גנום שונה מהרבה מאוד עמים אחרים. יחד עם זה, אני מאוד חושש שנוכח התפיסה הזאת, שדרך אגב רווחת גם אצלנו, דמוקרטיה של הרוב, השרים היוצאים, אני לא יודע אם יהיו השרים הבאים, אבל השרים היוצאים בממשלת נתניהו האחרונה אמרו, אנחנו נבחרנו, אנחנו קובעים, אנחנו עושים. ההתייחסות כאן למיעוטים היא התייחסות שמאוד דומה למדינות כמו טורקיה.
וגם אולי אם אני מוצאת איזושהי נקודת דמיון, זה קצת הנושא הזה של שינוי הכללים תוך כדי משחק. זאת אומרת, אוקיי, לגיטימי להגיד שאישי ציבור, בואו נפתור אותם מהתרדה הזאת, כל עוד הם מכנים, ונעשה את זה כשמסיימים את תכונותם, יש מדיניות כאלה, אבל העובדה שעושים את זה תוך כדי המשחק, כדי להטיב עם מישהו אחד, זה ככה משהו שלא אמור לאפיין דמוקרטיות לא מאוד מתקדמות.
בהחלט, ולא אמור לאפיין מדינה כמו מדינת ישראל, שבאמת, מה שכן אפיין אותה כל השנים, זה לפחות רצון להיות מדינת חוק ומדינת סדר וחברה במשפחת העמים בני התרבות. אנחנו לא רצינו אף פעם להיטמע פה באזור, לא להיות כמו מצרים של סיסי ולא להיות כמו סוריה של אסד ולא להיות כמו ירדן של המלך עבדאללה, עם כל הכבוד. אנחנו היינו חברים מאז ומתמיד במשפחת העמים שומרי החוק בני התרבות. היו מעט חריגות, אפשר להתווכח עליהן גם כן, אבל זאת הייתה הכוונה, ואני חש היום בשיח הישראלי שאנחנו סוטים מזה. אנחנו הולכים לכיוונים אחרים.
השאלה אבל הרד אם זה לא איזושהי מגמה ותופעה עולמית, הרי הרבה, כשאתה דיברת על ארדואן במשך 40 דקות, אני לא חשבתי נתניהו, אני חשבתי פוטין. ארדואן לא המציא שום דבר, ויש תחושה שבכל העולם, גם באירופה, כמהים למנהיגות חזקה, ומוכנים לשלם מחירים עבור מנהיגות חזקה, וסדר, ויד קשה, ויכול להיות שאנחנו פשוט כולנו חלק מהמגמה הזאת, שהיא מין תנועת מטוטלת, אולי לאובר דמוקרטיזציה
שהיינו בה,
שלא אפשרה למשול.
תראי, בסופו של דבר, אני מאמין בכך שהאדם לחופש נולד. אני חושב שההיסטוריה מוכיחה שוב ושוב. דיברת על גלים, אז נכון, היו גלים של רודנות, שבסופם הגיעה ההתקוממות, ואחרי ההתקוממות הגיעה החירות. זה התהליך. ייתכן מאוד שאנחנו נמצאים עכשיו בתהליך התהוות של רודנות, עוד פעם. אני לא רוצה לשלם את המחיר, אני לא רוצה שהילדים שלך והילדים שלי ישלמו את המחיר. אני מקווה שנצליח לשכנע את כל אלה שמסביב, שלא חייבים לשלם עוד פעם מחיר של רודנות, כדי להגיע להתקוממות שגם לה יש מחיר, ורק אחר כך לקבל את החירות. בואי נישאר בחירות.
כן, בוא נקבל את טוב. ערד ניר, תודה רבה לך.
תודה לך.
היה לי לעונג, תודה גם לאיתמר סוויסה, העורך שלנו, לרן לוי, העורך הראשי של הרשת שלנו, עושים היסטוריה, לדני תימור, המנהל העסקי, ולכם שחוזרים אלינו שוב ושוב ושוב, כבר 60 פרקים, אז תודה רבה לכם, תמשיכו לספר עלינו ולהפיץ לחברים ולמשפחה, וניפגש כמובן בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.